תסמונת המתחזה. זו הרגשה הכי מהותית שם, שהנה אני לא יודע, אני לא מספיק טוב, תכף יפטרו אותי, תכף יעלו עליי, אני לא יודע מה אני עושה, כל מיני כאלה הרגשות.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים, ומגלים איך צמחנו מהם.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של כישלונות זה החיים, והיום יש לנו אורח שהוא יועץ ומרצה לאסטרטגיית שיווק ומותג. כבר למעלה מעשור הוא עוזר לאנשים וחברות לנהל את השיווק שלהם באמצעות מחקר, אסטרטגיה ופעולות טקטיות שנדרשות לעסק ולמותג. שלום ליאן ינקו.
כן, השם מלא אגב זה ינקו טליארסקי.
אוקיי.
כן, יאן ינקו זה, אפשר להגיד, המותג. ינקו זה, ככה המפקד בצבא, הוא היה קורא לכולם בשמות משפחה, והיה קצת קשה לקרוא לי בשם המשפחה, אז הוא פשוט חיבר את היאן ואת הקו מהקוטליארסקי, קרא לי ינקו.
אני מכיר אותך רק ככה.
כן, הרבה אנשים.
זה לא זה.
לגמרי, כן.
אז שלום, מה שלומך?
מעולה, מעולה.
ברוך
תודה
הבא.
תודה לאירוח.
אנחנו שמחים שאתה פה. ואנחנו, אני, כמו שאני תמיד אומר, זה משפט שחוזר אצלי, אני רק נותן כותרות. בוא קצת תספר על עצמך, על מה אתה עושה.
סבבה. אז כן, אני מתעסק במותג שיווק ואסטרטגיה. פרטי זה משולש כזה שהוא תמיד מתקיים, או אמור להתקיים. ובעצם עוזר לחברות, גם לאנשים אגב פרטיים שרוצים לבנות את המותג שלהם, אבל גם לחברות, סטארט-אפים, יזמים, לבנות את בגדול זה את המותג. משם מיתוג, שיווק, כל הסיפור הזה, פרפורמנס, כל המילים האלה. אני עושה את זה למעלה מעשור, בחצי שנה האחרונה, משהו כזה, כבר לגמרי עצמאי. זאת אומרת, עשור הייתי שכיר ועצמאי, הייתי גם עובד בחברות וגם מייעץ לחברות, ובחצי שנה אני עצמאי פול טיים, שזה מצחיק, כי בחצי שנה הזו אני גם עובד עם סטארט-אפ, גם מפתח סטארט-אפ משלי, וגם יש לי את העסק שלי. וזה, והנה, אני כאן היום.
בן אדם קם בבוקר, והוא שייך לאסטרטגיה ושיווק ולמיתוג, מה הוא עושה? זאת אומרת, כאילו, זה נשמע כאילו המקצוע הוא מאוד רחב, שהוא מטפל בהרבה מאוד אספקטים.
נכון, אז פעם, קודם כל אסטרטגיה לכשעצמה זה נושא שהרבה מבלבלים אותו עם תוכנית, ואז מצמידים לה את המילה אסטרטגית והופכים את זה כאילו למורכב יותר, למרות שבפועל זה שני דברים שונים. הבן אדם שאני מאוד ממליץ ללמוד ממנו על מהי אסטרטגיה, הוא רוג'ר מרטין, ממנו הוא האבא הרוחני שלי בנושא הזה, מהאנשים כנראה מובילים היום בעולם בתחום הזה, הוא מסביר את זה מעולה, את ההבדל בין אסטרטגיה לתוכנית, ושתוכנית אסטרטגית זה בעצם לא יכול להתקיים. אז קודם כל זה הבנה של מהי אסטרטגיה, שבגדול, בגדול, בגדול, זה אומר לענות על השאלה של איפה העסק משחק, מחליט לשחק, ואיך הוא הולך לנצח שם. זה בגדול, בגדול, תכליתה של אסטרטגיה עסקית. הוא גם טוען, ואיפשהו בצדק, שפעם הייתה הבדלה מאוד מהותית בין אסטרטגיה עסקית לשיווק, אבל כיום זה אפשר להגיד אחד. ואז נכנס גם כל הסיפור של מותג. הוא לא נבדל, הוא לא משהו שונה או אחר שצריך לעשות בצד. הוא חלק מהסיפור הזה. מותג פועל בטווחים קצת יותר ארוכים. בגלל זה תוכניות מותג, אני בדרך כלל לשלוש יעדי מותג, שלוש או חמש שנים, כי תכליתו של מותג זה לשנות סנטימנט מסוים או תפיסה מסוימת כלפי עסק. לזכור את העסק עבור משהו, להבין שהעסק עושה משהו, וזה לוקח זמן. שיווק הוא בעצם אמור יותר להתייחס לכאן ועכשיו, ללחם והחמה, מה שנקרא, כסף הכאן, כמעט ברוב המקרים הכאן ועכשיו של העסק. ולכן גם אגב שיווק אמור להימדד על מחירות, מה שהרבה נוטים להתבלבל ולא להבין, על רבניו. אם רוצים קצת יותר להבין לעומק, אז לא סתם על רבניו, יש אפילו מושג כזה שנקרא רומי, ראשי תיבות של Return on Marketing Investment. מה ההחזר של ההשקעה שלנו בשיווק? מה שנקרא ה-added value של שיווק לעסק. אז זה בגדול, זה להבין שיש דבר כזה אסטרטגיה, להבין שיש דבר כזה שיווק ומותג, ושהם הולכים ביחד, ומשם לתכנן את זה, משנה כראוי.
ביחד עם הלקוח, אני מניח, זאת אומרת, זה
בוודאי,
נעשה...
בוודאי, כן.
דיברנו פה ממש מקודם, על לספר את הסיפור של הלקוח, אז אני מניח שאתה עוזר לספר את הסיפור של הלקוח.
אז אני עוזר הרבה פעמים ללקוח עצמו להבין מה קורה אצלו, כי בהרבה מאוד מקרים לקוחות, קטנים וגדולים אגב, מגיעים כשהם מאוד מבולגנים. זאת אומרת, לא רק שהם מבולגנים, הם גם בטוחים שהם יודעים, שזה נשמע קצת מוזר, אבל זה אחד המשפטים הקבועים שלי, גם כתבתי על זה לא מעט, שברגע שאני מתחיל לעבוד עם לקוחות, אחרי שהם חתמו על החוזה, אני אומר להם, אני לא יודע כלום. ואז כמובן השאלה של, אוקיי, אז למה הבנו אותך? ואז אני מנסה להסביר להם שהסיבה להגיד את זה היא... כשאני חושב שאני יודע, אני כבר מראש באיזושהי הטיה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו לא הלקוח. אנחנו לא אלה שמחזיקים בכסף שנכנס לעסק. אנחנו צריכים להבין אותם. אנחנו גם נתייחס לזה היום בשיחה קצת יותר. ואם אנחנו יוצאים עם נקודת ההנחה הזו, אז אנחנו גם קולטים הרבה יותר מידע רלוונטי. אם אנחנו יוצאים מראש באיזושהי הטיה או לאשש איזושהי תזה שלנו מראש, אנחנו כנראה... נטעה. זאת אומרת, אולי נמצא תשובה שמצדיקה את מה שאנחנו רוצים, אבל זה מה שאנחנו רוצים, ולא בהכרח מה שלקוחות רוצים. אז זה הרבה פעמים, קודם כל, בכלל להבין מי אתה כעסק, איך אתה נתפס, איך אתה לא נתפס, גם אם אתה מאמין שאתה נתפס אחרת, מה הסביבה התחרותית שלך, מה חושבים עליך, מה האלטרנטיבות לעסק, ומשם זה עובר לתהליך בדרך כלל של פוזישנינג, איך נמצב אותך, אוקיי? איך אנחנו רוצים למצב אותך בראשם של צרכנים, בטווח קצר ובטווח ארוך. מזה גוזרים איך המותג מדבר, נראה מה הסיפור שהוא רוצה לספר ואיפה, ואז כבר יש הוצאה לפועל של כל הסיפור הזה, טקטיקה, שזה פרסום, שיווק, סליחה, פרסום, מחיר, מוצר, ואיפה אנחנו פועלים, מבחינה פיזית, אונליין וכן הלאה וכן הלאה.
אז אנחנו פה בענייני כישלונות.
כן.
ועל איזה כישלון בחרת לספר לנו?
אז לפני שאני אספר על הכישלון, בשיחות שלנו אמרתי לך בהתחלה, תקשיב, מאוד, מאוד קשה לחשוב על כישלון. כאילו, אין לי איזה משהו כל כך דרמטי, גרנדיוזי, מה כבר? כאילו, אנחנו חיים, הכל טוב ויפה, חס וחלילה, כאילו שלא יקרה שום דבר, כן? אבל ברוך השם, הכל בסדר, תקינים, חיים, בריאים, מתפרנסים, מה? כאילו, כישלון בעיניים שלי נתפס כמשהו שהוא... שהוא מפיל אנשים, ממש מפיל אנשים.
ומה אמרתי לך? אמרתי לך, יאן, לא יכול להיות שאין לך כישלון.
לא יכול להיות.
תחשוב, נדבר עוד כמה ימים.
אז נכון. אז השאלה היא, ואז דיברנו על זה לפני ההקלטה, בסוף זו שאלה של, לדעתי לפחות, שאלה של זמן. כלומר, ברגע האמת אתה באמת יכול לחוות משהו ככישלון, לרוב, לפחות כשמפתחים את היכולת הזו, אנחנו מבינים שכישלונות הם שיעורים בחיים, הם ניסיון, והם דווקא טובים, כי היינו צריכים לעבור את זה. היינו צריכים לעבור את נקודת המשבר, כדי לצמוח.
יפה, אני שמח שאתה אומר את זה, כי אתה אומר, אנחנו חווים כישלון. זאת אומרת, כאילו זה משהו בהרגשה
נכון.
של כישלון. אבל כישלון גם יכול להיות לא בהכרח בחוויה שלנו. אנחנו ממש יכולים כאילו להיחשל, בעיניי לפחות, ואז להגיד, אוקיי, עכשיו מה אני עושה עם זה? האם שילמתי את מחיר השיעור, ובתמורה לזה קיבלתי משהו.
כן, אז אני תראה, אני חושב שכישלון ברוב המקרים המוחלט, הוא באמת עניין של פרספקטיבה. זה מזכיר לי את משל העיוור והפילים, שלוקחים קבוצה של עיוורים מלידה, לכל אחד נותנים לגעת בחלק אחר של פיל, ומבקשים שיתארו. וכמובן שכל אחד מהם מתאר משהו שונה, כשהמציאות היא עדיין אותה מציאות, זה אותו פיל. אבל אחד מתאר את האוזן, אחד מתאר את החדק, אחד מתאר את הרגל, וכן הלאה וכן הלאה, ומתארים מציאות שונה לחלוטין. לא מזמן, לפני כמה ימים, נפגשתי עם יזם, שבעיניי, בתפיסה שלי, הוא יזם מצליח. ויש לו חברה ששוב פעם, בעיניי חברה מוצלחת. מה זה בעיניי? גם מספרית וויז, גם וטק וויז, קיימת הרבה שנים, חמסה פועלת. ופתאום הוא הפתיע אותי בזה שהוא אמר, שהוא תופס את עצמו ככישלון, כי בסביבה שלו יש אנשים הרבה יותר מוצלחים. לדעתו. וזה בדרך כלל הצלחה שיותר פיננסית, נגיד את זה ככה. ואז אתה מבין, שוב פעם, זה הכל עניין של איך פרספקטיבה, איך אתה מסתכל על זה, אז הוא רואה את זה ככישלון. אני ראיתי זה ועדיין רואה את זה, אגב, כלא כישלון. ולכן הרבה פעמים דווקא הראייה הזו לדעתי מאוד חשוב שתהיה אותה, כאילו לזכור שברוב המקרים, אם חס וחלילה, זאת אומרת, אם, לא יודע, נקטעה לך יד כתוצאה ממשהו שעשית, גם אז אגב, יגידו לך אנשים קטועי יד, תקשיב, זה מה שהוביל אותי להיות הרבה יותר טוב ב-XYZ. ולכן כישלון, שוב, אני חושב שאנחנו חווים אותו ברגע מסוים, וצריכים שיהיה לנו את החוסן, לדעת להסתכל על הרגעים האלה בתור שיעורים לחיים, ניסיון, ואיך אנחנו לומדים מהם, ולא איך אנחנו טובעים בהם במובן מסוים. כן. זה לגבי כישלונות. אנשים פשוט הרבה פעמים מסווגים את זה, בגלל שיש, נגיד, עצב נתפס כרגש רע, שמחה נתפסת כרגש טוב, אבל זה לא down or up, זה בסוף קו ישר, סקאלה אחת של רגש, אוקיי? שבצד אחד יש לנו עצב, בצד שני יש לנו שמחה, אבל זה עדיין אותו, במובן סיום, אותו רגש. אז אם אתם מרשים לעצמכם לחוות שמחה, תרשו לעצמכם לחוות עצב. אל תחסמו את הדברים האלה, זה עדיין רגש, זה אותו קו, רק הצד השני שלו. כשאנחנו לא מרשים לעצמנו, זה לא נעלם, זה לא אנרגיה שנעלמת. היא קיימת, מתקיימת בתוכנו, ומתישהו תתפרץ, היא תתפרץ בצורה של עצבים, כעס, לא ברור על משהו, על מישהו, וחלילה גם דברים יותר גרועים אגב, ומחלות או לא עלינו ודברים כאלה. זה בדרך כלל תולדה של אני לא מרשה לעצמי לחוות משהו, איזשהו רגש מסוים. תחוו רגשות, תנו לזה את המקום, תנו לזה את הזמן, אל תברחו מזה. אז כן, לחלוטין.
אוקיי, מעולה. אז
עכשיו הכישלון.
אז עכשיו בוא, כדאי שנספר.
כן. אז כשחשבתי על זה, לא היה אירוע מכונן אחד שאני יכול להגיד עליו, מכונן או מכונן? מכונן, נכון?
נראה לי מכונן. מכונן,
בגד כפל, כן. לא היה אירוע מכונן אחד שאני אומר, הנה, זה קרה לי פה, ככה, לא יודע, שקתי מוצר, שזה לא הצליח, כן, לא. אני כן, אבל הבנתי בנקודה מסוימת בזמן, שאני נכשל בלהבין את האחריות שיש לי על החיים שלי. מה זאת אומרת? מגיל מאוד צעיר, אחרי הצבא, שמתי לב שברגע שאני מגדיר לעצמי יעד מסוים, ושם אותו, מה שנקרא, בתת מודע, אני נוטה להשיג את היעד הזה. ועד כאן נשמע סבבה, רק שבמשך שנים, במשך יותר מעשור, ייחסתי את העניין הזה לעולם. הייתי בטוח שמה שאני משיג, זאת אומרת, אני שם את היעד הזה, ואז כאילו העולם מכוון את עצמו למה שאני רוצה. כלומר, הורדתי מעצמי אחריות להישגים, ואמרתי, זה העולם. לעומת זאת, אם היו לי רגעים קשים, אז האשמתי את עצמי. עכשיו, זה גם היה בעיה לידי ביטוי במקומות עבודה, שבהם לא ידעתי לקבל כל הכבוד. כשהיו אומרים לי כל הכבוד על משהו, הייתי אומר, זה לא אני, זה העבודה, זה כולם ביחד. אבל אם היה משהו לא טוב בעבודה, אז הייתי לוקח אחריות על עצמי. ולקח לי הרבה מאוד זמן להבין, וזה כישלון שהוא לא כישלון נקודתי, שוב, זה כישלון שפשוט כישלון לראות, כישלון לראות את עצמי, ואת האחריות שיש לי על החיים. הבנתי את זה כשפתאום אמרתי, אוקיי, אני רוצה להגיע למשהו, לאיזשהו יעד חדש, איך אני מגיע לזה? מה אני עושה? עד היום העולם עשה את זה, נו, למה העולם לא עושה את זה עכשיו? ועברתי איזשהו תהליך מסוים, ואמרתי, אוקיי, זה אני צריך לסדר, אני צריך להבין שאני, זה היכולות שלי, זה הכישורים שלי, שהביאו אותי עד הלום, לא העולם הביא את זה. אז הכישלון זה באמת בלראות שאתה במובן מסוים אחראי לגורלך. אני אומר במובן מסוים, כי יש איזשהו בסוף אלמנט שצריך לשמוע אותו למזל, גורל, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל עדיין אתה צריך לעשות את הצעד הראשון, אתה צריך לצאת לדרך, אתה צריך להניע את עצמך, אתה צריך להזיז את עצמך, כי אף אחד אחר לא יעשה את זה עבורך.
אני רוצה לקחת רגע חצי את הצעד אחורה, ולשאול רגע שהיו מחמיאים לך, אתה אומר, אוקיי, זה אנחנו. זה לכאורה נשמע מדהים, זאת אומרת, להגיד, אני חלק מצוות.
נכון.
שזה אחד. וכשלא היה עובד, אתה אומר, אוקיי, אני לוקח את האחריות, ומה אתה, כאילו, מה הרגשה שלך ברגעים האלה?
הרגשה של, איך אומרים זה, תסמונת המתחזה. זו הרגשה הכי מהותית שם, שהנה, אני לא יודע, אני לא מספיק טוב, תכף יפטרו אותי, תכף יעלו עליי, אני לא יודע מה אני עושה, כל מיני כאלה הרגשות. ונכון שזה טוב להגיד את החלק מצוות, חד משמעית, אתה צריך לא לדעת להודות בזה, אתה לא לבד במערכה, יש צוות שלם שאיתו אתה עובד, אבל גם לך, גם לנו, לכל אחד מאיתנו מגיע כל הכבוד. זאת אומרת, חד משמעית, ולדעת לקבל את כל הכבוד הזה, ולא לדחות אותו, לא, לא, זה כולם. זה לא אני. זה אני. יחד עם כולם. אין סיבה שלא. אני מאוד מאמין בעניין הזה, אני לא מאמין באיזשהו שוויון מוחלט, אין מה לעשות, יש אנשים יותר, יש אנשים פחות, לא סתם מפטרים אנשים, לא סתם מגייסים אנשים, יש עניין של כישורים, אפרופו איפה שאנחנו נמצאים.
לגמרי.
וצריך לדעת להודות בזה, צריך לדעת להודות, זה גם מה שאגב מוביל להבנה של, רגע, יש לי כישורים שאני טוב בהם, כל עוד אני לא יודע להודות שדברים קורים בזכותי, אני לא יודע להודות בזה שיש לי כישורים חזקים שאני יכול לחזק עוד יותר, שזה מה שאנשים צריכים לשאוף אליו. אלא אני מחפש את מה לא טוב אצלי בניסיון לחזק את זה. וכולנו מבינים ש... לא כולנו מבינים, אבל אני אומר כולנו מבינים כי אנחנו ב-HR פלוס, והם מבינים את זה, שכשמחזקים חולשות, אתה בעצם מוביל אותך, את עצמך לממוצע. אתה לא גורם לעצמך להיות יותר טוב. האידאל הוא לחזק חוזקות, אבל אתה לא יכול להיות מודע לחוזקות שלך אם אתה מתעלם מזה שהן אחריות לזה שאתה מצליח. אתה או בתוך הסביבה שאתה נמצא. אז כן לדעת לקחת קרדיט, לקבל אותו, כן לדעת לחלק קרדיט כשמגיע. זה הסיפור.
מעולה, אז איך הדבר הזה שקרה לך, קודם כל שירת אותך לאחר מכן, זאת אומרת, אוקיי, הבנת את זה, איך התחלת, גם איך התחלת לעבוד על זה, שזה מעניין, זאת אומרת, גילית שוואי, שנייה, יש משהו שנורא עוצר אותי, שזה החוסר היכולת שלי לפרגן לעצמי, האובר אחריות שאני לוקח על כל מיני דברים, אז זה שאני, אוקיי, הבנת את זה, א', מה, איך מתחילים לעבוד על השריר הזה, ושתיים, איך זה משרת אותך או שירת אותך, בעבודה שלך.
אז קודם כל, כמו שמעתי מקודם, זה מאפשר לי להבין שיש לי חוזקות ויש לי חולשות, ושאני מצליח ומתקדם בזכות החוזקות שלי. ואז נכנסים לי לתהליך של מה החוזקות? במה אני טוב? במה אני טוב ומה אני אוהב לעשות? זה עוזר לי להבין מה אני יכול להציע לעולם. למקד את עצמי במה אני יכול להציע לעולם. עכשיו, כשאתה בשנות ה-20 שלך, אתה רשאי, מה שנקרא, קצת להיות מפוזר, לנסות הרבה מהרבה. כשאתה קצת תובר את גיל ה-30 כבר, מתקרב לגיל 40, ואתה רוצה קצת יותר, מה שנקרא, להתמסד, להיות קצת יותר ברור במה אתה מתעסק, אתה חייב לדעת במה אתה חזק. והיו לך 20 שנה להבין במה אתה חזק. הגיע הזמן להבין, אוקיי, הנה החוזקות שלי, אין אלה שהובילו אותי עד היום. עכשיו, אם הייתי ממשיך לחיות באותה אשליה שהעולם מביא אותי לאן שאני, אז הייתי מאוד אפתי ולא מבין איך אני מתקדם מפה. איך אני מביא עכשיו את עצמי למקום, שבו אני גם עושה את מה שאני טוב בו, וגם נהנה מזה. אז היום אני יודע שיש כל מיני דברים שאני טוב בהם, ואני עובד על לחזק אותם עוד יותר, להביא אותם, מה שנקרא, קדימה. אז זה במובן הזה, בעבודה שלי, זה עוזר לי, כמו שזה ישמע מצחיק, זה דווקא עוזר לעשות בדיוק את ההפך. כשאני מגיע לעסק, כמו שאמרתי מקודם, העניין הזה של אתם לא יודעים כלום, זה להכריח את עצמנו להבין שיותר מהכל אנחנו חייבים להבין את הלקוחות שלנו. מי הם? לא מי אנחנו, לא מי העסק, לא מי המותג, אלא מי הלקוחות. מי הם, מה הם, מה הסביבה שלהם, מה החיים שלהם, מה הם אוהבים, מה הם שונאים, וכן הלאה וכן הלאה, כדי שנוכל לדעת ולהבין איפה אנחנו משרתים אותם טוב יותר. איפה אנחנו מציעים להם פתרון. איפה אנחנו רוצים לחזק אותם. איפה אנחנו רוצים למכור את עצמנו דרך דברים שחשובים להם. זאת אומרת, אם אני בחיים האישיים שלי הבנתי שאני המרכז, ואני צריך להבין את עצמי, בחיים המקצועיים, בעבודה עם מותגים, אני צריך להבין שהמותג הוא לא המרכז, אלא הלקוח הוא המרכז.
אוי, זה מעולה. זו נקודה מעולה, שכשדיברנו עליה, אז אחד אמרתי לך שהקונוטציות שעולות לי, זה שכל העניין של UX, עד שהגיעו לדבר הזה שנקרא UX, אז תמיד המוצר היה במרכז, דרך המוצר, עכשיו איזה ממשקים אני מפתח לקוח, כדי שיוכל להשתמש במוצר שלי. ואז הגיע כל ה-UX, ואמר, רגע, שנייה אחת, הלקוח הוא במרכז. אני צריך, רגע, שנייה אחת, שישתמש במוצר שלי. בשביל שהוא ישתמש במוצר שלי, מה הוא צריך, מה הוא מצפה לראות, מה הוא מצפה למצוא. וזה בדיוק, לפי מה שאתה אומר, השינוי הזה של לא לשים את המוצר, את הסיפור, את זה במרכז, אלא לשים את הלקוח.
נכון. הרבה אנשים שוכחים שבמילה מרקטינג יש את המילה מרקט, השוק. תפקידו של השיווק זה להביא את השוק לתוך החברה, ורק אחרי זה את החברה להוציא לשוק. אתה לא יכול להוציא את החברה לשוק מבלי שאתה מכיר אותו, מבלי שאתה מבין אותו, מבלי שאתה יודע ומכיר אותו יותר טוב מאשר אתה מכיר את עצמך. עכשיו, למרות קיומו של ה-UX, אגב, שים לב שעדיין הרבה מאוד חברות, בטח בעולם ההייטק, הן מובלות מוצר. הן אפילו קוראים לזה ככה, Product-led growth, אוקיי? צמיחה מוכוונת מוצר. עכשיו, מה שזה מוביל, זה מוביל לבעיה שבדיוק תיארת. יותר מדי מתמקדים במוצר, ומתעלמים רגע ממי שאמור להשתמש ולצרוך את המוצר. עכשיו, זה גם מביא את זה לכך שבסוף אתה רואה שמוצרים, איפה הם נתקעים הרבה פעמים, או שבאמת לא מצליחים למצוא התאמה לשוק, כי לא בדקו את השוק, לא דיברו עם השוק, פשוט הפילו עליו מוצר. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים זה שבהתחלה יש את אותם early adapters. תמיד הם יהיו. אז זה נותן הרגשה כאילו, הנה, הנה, עלינו על משהו. אבל פתאום כשהם מפסיקים, אתה אומר, רגע, נו, ומה עם כל שאר השוק? הוא לא רוצה? למה הם לא רוצים? כי מעולם לא דאגתם לדבר ולשאול אותם מה הם רוצים, ומה הם צריכים, אם בכלל. אני אגב קורא לתופעה הזו לייצר מפתח, ואז לרוץ לבדוק איזה דלת זה פותח.
לגמרי.
כשאמור להיות הפוך, לך תבדוק, תבין מה היכולות שלך, אגב, במה אתה חזק, ולך תראה איזה דלת תקועה, או איזה דלת חורקת, ואתה יכול לעזור לטפל בה. אוקיי? זה אגב לא בכך מפתח, יכול להיות שזה צריך לשמן צירים, ואתה טוב בזה, ואת זה אתה הולך לפתור, ומשם אתה תגדל כבר לייצור מפתחות. אבל בעשר שנים האחרונות, קרה מצב הפוך. יצרו מוצרים, פרודקטס, מתוך איזשהו אידיאל שכולם פשוט יצריכו אותם. אפילו מישהו אמר את המשפט של build it and they will come.
לגמרי, כן.
זה משפט נוראי, זה משפט נוראי, זה לא נכון פשוט, זה לא קורה, זה לא עובד ככה. גם אם זה עובד בהתחלה, זה פשוט אחרי זה מפסיק לעבוד מהר מאוד. אז כן, גם ה-UX, גם מרקטינג, זה תכליתו. תכליתו להכיר את השוק ולהבין מה אני מביא לשוק. זה לא סתם שבטקטיקה המפורסמת של מרקטינג, ה-4 P's, זה product, price, place, promotion. אחרי שהבנתי למי אני רוצה לפנות, הבנתי טוב מאוד מי הם, מה הם, ומה אני רוצה להשיג מהם, רק אז אני ניגש להבין מה המוצר שאני יכול לתת להם, באיזה מחיר אני רוצה לתת אותו, איפה הם יוכלו לקנות אותו, לצרוך אותו, ובסוף, בסוף, בסוף, כלי פרסום. איך אני אפיץ את זה, אוקיי? אבל זה תמיד מתחיל ממה השוק, מה הסגמנטים שקיימים בשוק, מה אני מבין עליהם, למי אני רוצה לפנות, איך אני רוצה למצב את עצמי, ואז איזה מוצר, או איך אני ממצב את המוצר עבורם. ולא קודם מוצר, ואז כל השאר. אנשים לא שמים לב, וזה אחד הדברים הראשונים שאני עובד עם לקוחות. אנחנו חיים בעידן, לא בעידן, אנחנו תמיד, זה אגב לא חדש, אנשים חושבים שהכל הומצא בעשור האחרון, או ב-20 שנה האחרונות. אנחנו חיים באוברלוד של אינפורמציה, והמוח שלנו צריך לברור למה הוא שם לב, והוא לרוב לא רוצה לשים לב לשום דבר, אוקיי? כי הוא עצלן, הוא שומר על אנרגיה. הוא כן קולט הרבה מאוד אינפורמציה, הוא פשוט לא עוצר לאבד אותה. אם אני מבין את זה, ואני חושב על עצמי כצרכן רגע, לא כבעל עסק, רוב המוחלט של המותגים שאני מכיר, צורך, משתמש, חושב עליהם, הם פיפס קטן בחיים שלי. רוב רובם המוחלט. אין אף מותג שמקבל איזושהי משמעות מאוד גדולה בחיים ביום יום שלי. אולי היחידים שאני יכול לחשוב עליהם זה ביגוד וטלפונים נגיד, שאני משתמש בהם בתדירות, וגם אז, מהרגע שיש לי, אני לא חושב עליהם. נגיד, המכשירי טלפון שלנו, יש לנו כל הזמן את הטלפון, אני לא כל היום חושב על המותג שממנו קניתי. והוא אצלי ביד, הוא מוצלי מול העיניים שלי כל היום, ואני עדיין לא חושב עליו, אוקיי? אולי מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, ששם אתה רואה את הלוגו. וגם אז אתה לא חושב על זה. גם כשאתה מול הלוגו, אז אתה לא חושב עליו כל הזמן. אתה לא עוצר. אז בטח ובטח מותגים שאף אחד לא מכיר, לא נתקל בהם, לא כלום, לא מכירים אותם. אנחנו פיפס, קטן, חסר משמעות. ברוב מוחלט החיים של הלקוחות. בעל העסק אבל, הוא עבורו העסק הוא החיים. אלה החיים שלו. סטארט-אפיסט, יזם, בעל עסק, לא יודע מה, קרן הון סיכון. אלה החיים היום-יומיים שהם בטוחים שככה העולם נראה. כולנו, זה לא שונה, כולנו בטוחים שאנשים רואים את אותה מציאות שאנחנו רואים. ראינו את זה בבחירות, ראינו את זה בהפגנות, אנחנו רואים את זה בכל מקום, רק שמשום אנחנו לא מצליחים להבין את זה כשזה בא לעסק שלנו. המציאות של אנשים בחוץ שונה מאוד, פחת מה שהם רואים וקולטים, ממה שאנחנו רואים וקולטים. ולכן אני חייב, לפני שאני הולך ומפיץ את עצמי, לעצור רגע, ולהבין מה המציאות של מי שהולך לשלם לי כסף. איך אני הולך עכשיו להפריע לו מספיק בחיים, כדי שיהיה לו אכפת ממני, וכשהוא יצטרך אותי, שישים עליי כסף.
זה נשמע כאילו הכישלון שאנחנו מדברים עליו, פה בכל ה... אני חושב, 10 דקות האחרונות, כשלקחנו את זה רגע מהכישלון שלך לרגע לעולם המיתוג וניהול מוצר וחוויית משתמש, זה כישלון בלראות, בלראות את המשתמש עצמו.
נכון.
כי זה נשמע שכאילו, לא יודע, אולי הכותרת של, של הפרק הזה צריכה להיות משהו בסגנון של, הנה נכשלנו בלראות את המשתמשים. כי ברגע שנכשל, כי ברגע שלא ראינו אותם, שם תמון הכישלון, אז חוויית המשתמש לא הייתה טובה, המיתוג לא היה טוב, השיווק לא היה טוב, הכל לא היה טוב.
נכון.
רק כי נכשלנו בלזהות ולהתמקד ביוזר עצמו.
נכון, ואז אמרתי בהתחלה שכישלון הוא משהו שאנחנו חווים ברגע מסוים. והבעיה היא עם הרבה עסקים, שהם מסתכלים על עצמם, הם אומרים, למה? הנה, אתה אומר נכשלנו, אבל אני דווקא רואה הכנסות, אני דווקא רואה זה. ולא מבינים שהדברים האלה לוקח זמן. כלומר, ברגע שאתה מוריד עיניים מהלקוח, וזה בדרך כלל קורה מאוד מהר, אם בכלל זה קרה מלכתחילה, כן? אבל הורדת עיניים מהלקוח, זה לא שישר העסק שלך מתרסק, סליחה. יש לו היסטוריה מסוימת, יש כבר אנשים שמשתמשים, יש. לוקח לזה זמן, אבל יבוא היום, ואתה פותח עיניים ואתה אומר, מה לעזאזל קורה פה ומה קרה עד עכשיו. ויש איזה אינספור דוגמאות בהיסטוריה, לא עלה את המאזינים פה, אבל כן, של עסקים שכמעט בין לילה פתאום נעלמו. כמעט בין לילה פתאום העסק הפסיק לתפקד. פתאום איבדו כל יתרון תחרותי. למה? כי הם הורידו את העיניים מהשוק, והתרכזו בחברה, במוצר, ומאוד קל ללכת לשם, מאוד קל, גם לחברות מאוד גדולות אגב ללכת לשם. בדיוק היום או אתמול היה לי דיון בטוויטר על IBM מול אמזון. עד 2010, IBM ואמזון שלטו בעולם הענן. אוקיי? ואז IBM הוריד את העיניים מהשוק, מה שנקרא, התמקדה במשהו מאוד ספציפי שלה, במוצרים מאוד ספציפיים. אמזון עקפה אותה בסיבוב, בשיטות כאלה ואחרות, ודיברו על זה שוורן באפט מכר בעצם באיזושהי נקודת זמן את כל המניות שלו ב-IBM, אחרי זה קנה אפל, זה כבר סיפור אחר, אבל הוא מכר כי הוא אמר, הם הורידו את העיניים, איבדו פוקוס, אוקיי? הם איבדו פוקוס מהשוק, והיום הם מקום 5 נראה לי בענן, כזה 3-4%, משהו כזה, ואמזון היא מקום ראשון. אגב, אפרופו אמזון, ג'ף בזוס היה ידוע בזה שבישיבות שלו, הוא תמיד שמר בשיבות הנהלה, הוא תמיד שמר כיסא אחד ריק, שמסמן את הלקוח, שלא נשכח שהבן אדם הכי חשוב בישיבה, זה הלקוח. Okay? זה ג'ף בזוס. גם, היו לו הרבה מאוד משפט, הוא מאוד היה מונחה לקוח, הוא אמר את המשפט, כשאנשים שואלים אותו, מה הולך להשתנות בעשור הקרוב, הוא עונה להם, אותי מעניין מה לא ישתנה בעשור הקרוב. כאילו איך הבן אדם לא ישתנה בעשור הקרוב. או שזה אולי ביל גייטס, אני מקווה שאני לא מתבלבל.
עדיין זה משפט טוב בכל מקרה.
נראה לי די בטוח שזה בזוס, הוא אמר שמותג זה מה שאנשים אומרים עליך כשאתה לא בחדר, אבל הוא מאוד מאוד מאוד, מקשיבים לשיחות שלו ולציטוטים שלו, הוא מאוד היה מפוקס לקוח, מאוד מאוד, מהקיצונים ביותר שיש, לקוח לפני הכל, להבין, תבין את הלקוח, תבין מה למכור לו, איך למכור לו.
אז יאן, קודם כל, אני שמח שחווית את מה שחווית.
כן, גם אני.
כי מי בעצם לחוות שנייה אחת, להגיד, רגע, אני מוצלח, ואיך אני עושה את זה? הגענו רגע לנושא הזה, ויש לי שאלה רגע שאני חוזר עוד פעם, סליחה, איזה 3 צעדים אחורה, להגיד, איך אתה מאמן את השריר הזה, שכאילו, אוקיי, הבנת על עצמך ש... אני מוצלח, אני טוב, ואני מנהל את החיים שלי, ואני מנהל את המותג, כמו שקראת, אני...
כן.
זה. איך אתה מאמן את עצמך כדי לא לחזור אחורה שוב למקום של ההצלחה, ההצלחה היא שלי, וגם הכישלון הוא שלי, ואני מנהל את חיי.
אני חושב שברגע שהסימון הזה נופל, אין כל כך איך לחזור אחורה, זאת אומרת, אתה מבין שאתה אחראי. זהו. זה, אתה אחראי. מפה תעשה מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, אתה אחראי. אתה אחראי למשקל שלך, אתה אחראי לבריאות שלך, אתה אחראי להצלחות שלך, אתה אחראי לזוגיות שלך, אתה אחראי לזה. אתה, זה הבחירות שלך, זה מה שאתה בוחר לעשות, או לא לעשות. אגב, גם לא לעשות זו בחירה. ואני תמיד עומד, נותן את המטאפורה של טיפוס לאברסט, אוקיי? אני יכול להיות הכי מוכן בעולם לטיפוס, עם כל הציוד הכי מתקדם, עם כל הכסף, עם כל היכולות, עם כל הכישורים, להתחיל לטפס, תהיה מפולת שלגים, אני מת. אבל אני עדיין אצא לדרך. זאת אומרת, אני לוקח את האחריות לצאת לדרך. זה שבהמשך משהו יכול לקרות, משהו יכול לקרות. אבל אם אני רוצה שיהיה לי סיכוי להגיע לאברסט, אני חייב לצאת לדרך. אני חייב להתחיל לאמן את עצמי, אני חייב להתחיל להבין ציוד, אני צריך להבין את המפה, את הדרך, מה האופציות, מה נכון, מה לא נכון, לדבר עם אנשים. אני חייב להניע את זה כדי שבכלל יהיה לי את הסיכוי. אני גם תמיד מדבר כשאני עובד עם לקוחות, אסטרטגיה לא מבטיחה הצלחה. היא מעלה את הסבירות להצלחה, אוקיי? כי האלמנט הכי גדול שלה זה להבין שיש בעיה שאנחנו רוצים להתמודד איתה. זה לא מבטיח כלום. אין דבר כזה הבטחה, כי אז כולם היו עושים ומגיעים לאותה תוצאה. יש אלמנט של להעלות סבירות להצלחה. זה מה שנקרא, מי זוכה בלוטו, מי שממלא. אוקיי? אז אתה חייב להיות במשחק כדי לנצח, כדי להעלות את הסבירות לנצח. אז ברגע שאתה מבין שאתה אחראי, אוקיי? תקבל החלטות בהתאם. תקבל החלטות שוב פעם על הבריאות שלך, על התזונה שלך, על החיים שלך, על אורח החיים שלך, על מה שאתה לומד, מה שאתה עובד, על הזוגיות שלך, על הכל. קבל החלטות. קבל החלטות וסע. סע, סע, סע. זה אחד הדברים הכי חשובים. יש הרבה מאוד overthinkers, אני בעצמי overthinker, יותר מדי מחשבות, ואז אני לפעמים אומר, חייב לנסוע, חייב לזוז, חייב לשחרר את האתר הזה. מי שאומר פעם שעדיף באוויר מאשר מושלם. כן, עדיף חלומות, איך הולך המשפט הזה? חלומות במגירה.
כישלון מפואר מחלומות במגירה.
בדיוק, אוקיי? אני מקווה שזה הטייטל של הפודקאסט.
לא, האמת שאתה אומר את זה, אני חושב ששמעתי באחת ממנהלות המוצר, ששאלו אותה, מתי הבנת שאת מנהלת מוצר טובה? אז היא אמרה, כשאני משחררת מוצר, שאני מסתכלת עליו ואומרת, הוא לא אפוי, עד הסוף הוא 70%, ואני עדיין משחררת אותו, הבנתי שאני מנהלת מוצר טובה.
נכון? כי אין דבר כזה 100%. אין דבר כזה, אין חיה כזו 100%. כי זה תמיד אתה תרצה לשנות משהו, תמיד תרצה לשפר משהו, תשחרר, זה ה-100%. זה לשחרר דברים לשוק, ולתת לזה לרוץ, לחיות. לא?
בנימה אופטימית זו, של עשייה ולרוץ לעשות, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת.
תודה לכם.
ושיתפת אותנו. בעיניי היה סופר מרתק, ואני מקווה שיש חברות או מנהלי מוצר, או מאפייני חוויית משתמש, ששמעו את הדבר הזה שהיה פה. שבעיניי הוא באמת, הוא פיור גולד. ומדהים.
תודה.
תודה רבה. תודה
רבה.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים, ומגלים איך צמחנו מהם.